אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן תרבות.
חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. מיד אנחנו נדבר כאן על מצוקתם של פליטים להטאבים ממזרח אירופה, בכלל ומאוקראינה בפרט. נדבר גם על ספר חדש שמביא עוד דמויות מאחורי הקלעים של תחרויות האירוויזיון, וגם נדבר עם אמרי ביטון, אחד מכוכבי הסדרה החדשה, העיר הטובה שמשודרת בהוט. תהיה לנו גם מוסיקה ככל שנספיק. טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת. משה מושקוביץ הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע, מתחילים.
חלון גאווה.
המלחמה באוקראינה, אתם יודעים, מעבר לכל הזוועות שהיא עדיין מייצרת יום יום, היא גם חושפת את מצוקתם של להטאבים במדינה המזרח אירופית הזאת, שנאבקת עכשיו ממש על חייה. ובין שאר הפליטים שמצאו כאן מפלט, הגיעו גם להטאבים אוקראינים שמנסים למצוא את דרכם במהלך, הסבך החדש הזה שנפל עליהם, הסבך החברתי, פוליטי, חוקי של מדינת ישראל. אנה טליסמן היא עובדת סוציאלית ופעילה למען זכויות להט"ב עולים, והיא גם רכזת תחום עולים במרכז הגאה של תל אביב, ואיתה אנחנו נדבר עכשיו. שלום אנה.
שלום.
מה שלומך?
תודה, בסדר.
תראי, מאז שפרצה המלחמה באוקראינה, כמו שאמרתי, הגיעו גם לכאן פליטים להטאבים, אולי לא תחת הכותרת הזאת, אבל הגיעו לכאן. יש לך איזשהו מושג על היקף או מספר הפליטים האלה שהגיעו לכאן?
זה קצת מורכב. קודם כל, נתחיל מזה שרוב הפליטים שהגיעו בחודשים הראשונים של המלחמה בעצם היו פליטות. כן? זה היו נשים שהתאפשרה להם הזדמנות להגיע לבני משפחה שלהם, או להיות בבתי מלון שלנו, שככה הוצאו לאפשרות שלהם להיות איתנו. ביניהם, בין היתר, יש גם להט"ביות. עקרונית, לפליטים ופליטות, בעיקר פליטות כמובן, מאוקראינה, את האפשרות לחצות גבול ולהגיע למדינות אירופה, שמצבם של הלהט"בים במקומות האלו קל יותר, כמו כן גם בישראל. עכשיו, הקושי העיקרי גם, שגם כשקבוצה יוצאת ממדינה שככה, מבחינת השלב שלה ככה, בהתפתחות הזכויות הלהט"ב, הרבה פחות מתקדם, וזה סיפור מאוד לא פשוט לצאת מהארון בזמן הזה, או להיות מחוץ לארון, או הפוך, צריך כמה שיותר
להתכנס ולהסתתר,
להסתתר, להתאמע, להיות כקבוצה, שייכות לאותה קבוצה, בשביל גם ליהנות מאותה סולידריות של הקבוצה, או דברים של הגנה אחת על השנייה של הקבוצה.
כן. כמה פליטות כאלה מאוקראינה את פגשת עכשיו?
כמה? בעיקר זה לא, אני לצערי שומעת את עצמי פעמיים.
את עם אוזנייה או בספיקר?
לא, אני עם אוזנייה.
אוקיי.
ולא אשתיקה שום דבר.
אוקיי. משה ינסה לעזור.
כן. בעיקר הכמות הארץ שבעצם הגיעה לפתחנו זה משפחות להט"ביות, דווקא עם זכות עלייה, שהם מעורבי לאום, יש שם יהודי ולא יהודי, יהודיה ולא יהודיה.
שזה חצי נחמה, יחסית.
אני לא יודעת מה כל כך נחמה בזה, כי ישראל לא ממש רואה בהם משפחות. כן. לא מצליחה לראות בהם משפחות.
לא, תארי לך ששניהם לא היו יהודים, אז גורלם היה די ברור.
אם שניהם לא היו יהודים, הם היו מאגרים לגרמניה, לצורך העניין.
כן,
אם
אוקיי.
אם יש מישהו שיש לו זכות שיבה, הוא עולה כמו כל העולים אחרים, אז יש לו גם זכות להעלות את המשפחה שלו. ומאחר ובארץ מוצא, לא, אגב, אנחנו מדברים לא רק על אוקראינה, אלא גם על,
כן, על מזרח אירופה.
על המדינות שהן מעורבות מלחמה, כמו רוסיה, בלרוס ואוקראינה, כן? כי בעצם בכל המקומות האלו, בין אם זה תחת תופת מלחמה, או בין אם זה תחת משטר להטופובי מתפרץ בהרבה יותר ממה שזה היה ברוסיה, ובבלרוס גם, לכן אנחנו רואים מה שנקרא עולים פליטים, עולות פליטות, משפחות שהן...
כמה כלים יש לך?
בדבר.
כן, אנה, כמה כלים יש לך לעזור למשפחות הלהט"ביות האלה שמגיעות מהמלחמה?
אני חושבת שהקהילה שלנו לא ממש התארגנה עד עכשיו. זאת אומרת, זה היה מאוד להתארגן תוך כדי תנועה. יש כלים מעטים מאוד. מצד שני, יש...
בואי ננסה בכל זאת להתמקד במעט שיש, כדי שנבין בכל זאת האם אתם מצליחים כן לתת איזשהו מענה, איזשהו נחמה קטנה, או איזשהו תקווה קטנה להמשך השהייה כאן.
אנחנו ראינו שיש הגעה מסיבית, או בקשה להגעה מסיבית, של משפחות להט"ביות. וכמו כן, אנחנו מקודם גם ידענו שלמשפחות האלו יש קושי הרבה יותר גדול להגיע לישראל מאשר לזוגות הטרונומטיביים במשפחות. לכן, דבר ראשון מה שעשינו, יצרנו טלגרם צ'אט בשביל לאסוף את הפניות האלו, לראות מה בדיוק, מה הקשיים העיקריים, איפה זה מתרכז, אם זה בפניות במשרד הפנים, אם זה בסוכנות, עוד בכניסה.
מה הבעיות הבולטות שזיהית באותן שיחות טלגרם?
כן. בכך שישראל מקבלת משפחות עולים, גם משפחות חד-מיניות, רק כאלו שהתחתנו. או התחתנו נישואים טריים, או התחתנו, ויש...
שיש מסמכים על נישואים, ואז המדינה צריכה להכיר בהם.
עכשיו, הם עוזרים אחד לשני, אפשר בכל זאת למצוא, אבל להתחתן, מחפשים פתרונות נוספים. יש כמה עורכי דין שהתנדבו לעניין, ומנסים לעזור לאוכלוסייה כאוכלוסייה, זאת אומרת, לבעיה הזאת, כי בעיה רווחת. להתקדם. יש פה פער שהוא די מפלה את המשפחות האלו. מצד שני, בגלל שיש כבר וקיים מוקד של, או כמה מוקדים אפילו, של להט"בים דוברי רוסית, האפשרות שלנו לקבל אותם כשהם כבר בארץ, למפגשים שלנו, לעזרה ידידית ולתמיכה ידידית, או חשיבה משותפת, או איזושהי תמיכה...
אז בואי באמת, אנה, בואי ננצל באמת את הדקה שיש לנו, כדי שתגידי לאן אפשר לפנות ללהט"בים שמגיעים מאוקראינה, מבלרוס, מרוסיה, במהלך הקרבות.
רגע, צריך להפריד.
אוקיי.
אם זה פליטים, ו... אנשים שצריכים לפנות בעצם לעמותה שעוזרת לפליטים, כמו שהיא עזרה מקודם לפליטים, שזה פליטים ממקומות אחרים.
Okay.
היום הם עוזרים גם לפליטים מאוקראינה ורוסיה, או מנסים לפחות, מתחילים לעזור. אנחנו, דלת שלנו פתוחה מבחינה חברתית לכל אחת שדברת את השפה ויכולה ליהנות מתמיכה ידידית ומככה צורך בחברה והכל. במרכז הגר יש לנו פעם בשבוע מפגש של עולים וגם פליטים, כהסתבר.
איפה זה מתרחש?
מרכז הגאה בביאליק 34.
בתל אביב.
בתל אביב, כן.
כן. אוקיי, אנה, אנחנו צריכים לסיים לצערי, אבל אני מברך אתכם על הפעילות שאתם בכל זאת עושים בשביל הפליטים והפליטות האלה. אז מי שרוצה להגיע למפגשים, למרכז הגאה, ביאליק 34 בתל אביב. אנה טליסמן, תודה רבה שדיברת איתנו.
בבקשה.
להתראות.
חלון גאווה.
העיר הטובה היא סדרת טלוויזיה שכתב וביים אלירן אליה ועלתה לאוויר בשבוע שעבר, ליתר דיוק ב-12 ביולי. הסדרה הזאת מסווגת כדרמה חברתית-פוליטית, ומספרת על מורה צעיר שמנסה בעצם למרוד במעמד שלו, בגורל הכמעט ידוע שלו ושל בני העיר שלו. כלומר, הוא יוצא לאיזשהו מאבק בהסללה שאנחנו כל כך מכירים מהפריפריה או ממקומות אחרים. אדם, שאותו מגלה עוז זהבי, הוא המחנך הזה, מחנך כיתת אתגר של תיכון בעיר פריפריאלית, שמפתח קשר די תלותי עם אחד התלמידים שבדרכו הגורלית, אפשר לומר, הוא מסתבך סדרתי. אדם גם מנהל המון מאבקים איתנים למען התלמידים שלו, ונחוש ממש לשמש להם מחנך ועוגן עד שלפעמים הוא מאבד אפילו את עצמו, אלא שבמקביל יש לו מאבק לא פחות דרמטי, והוא עם התמודדות עם הזהות המינית שלו. וכאשר הוא מפוטר מתפקידו, הוא מחליט לרוץ לראשות העיר. הוא ממריא פוליטית, אבל באופן אישי הוא די מתרסק, ובעצם מתוודע אל החלקים הפחות יפים או פחות אידיאולוגיים של החיים. דוד הוא אחד הדמויות שם, שאותו משחק עם רי ביטון, הוא השותף ההומו של אדם לסאבלט, ועוד משחקים בסדרה, גם בוחבוט, אילנית לוי, טיקי דיין, יעקב כהן ועוד כהנה. רק נאמר שהסדרה משודרת בימי חמישי בהוט 3:15, ועכשיו אני שמח מאוד להגיד בוקר טוב עם רי ביטון.
בוקר טוב, מה שלומך?
טוב מאוד. ספר לנו איך קיבלת את התפקיד של דוד.
קיבלתי אותו קודם כל כמו כל שחקן שמקבל תפקיד באודישן. אבל האמת היא שגילוי נאות, אני בכלל נבחנתי לתפקיד של אדם. עשיתי כמה אודישנים לתפקיד הזה, חשבתי שהוא נורא מתאים לי מבחינת הטייפקאסט. מבחינת מה שהוא מייצג, המקום שאני בא ממנו, והרגשתי שזה ממש תפור עליי. ובאמת אני ואלירן, אלירן יותר בחן את הנושא, אני ממש רציתי את התפקיד של אדם. ואחרי כמה ימים, שעשינו אודישנים, הוא הציע לי את התפקיד של דוד, ואני חשבתי שזה ממש רחוק ממני, ושהוא בהתחלה לא רציתי בכלל להגיע לאודישן, כי חשבתי שהוא עושה טעות. אבל הוא התעקש והתעקש והתעקש עד שהוא הביא אותי לאודישן, שזה היה בעצם מאצ'ינג מול עוז. ומהשנייה הראשונה ששיחקתי אותו, פתאום הפסקתי לראות את את הדברים שמגיעים מבחוץ, את
המוחצנות.
דווקא הסתכלנו פנימה, דווקא ראיתי את הלב שלו ואת המלחמות הפנימיות שלו, שזה בסופו של דבר משהו שכולנו יכולים להזדהות איתו.
אז זהו, בוא, מכיוון שלא כל מאזיננו צפו כבר בסדרה, תן לנו קווים לדמותו של דוד. מי הוא דוד בעצם?
דוד הוא בעצם בחור מאוד גיי בקהילה, מאוד מוכר גם בקהילה. הכל בחוץ, מסיבות, המיניות שלו מאוד, מאוד פתוחה ומאוד, מאוד, מאוד משוחררת. ובעצם הוא מגיע לאדם, לבית של אדם, לסאבלט, בתקופה מאוד, מאוד, מאוד גרועה בחיים שלו, שהכל מתפרק, שהעסק שלו קורס, שהוא נמצא באיזשהו מקום שהוא בעצם כבר מבטר על אהבה. וזה מקום מאוד נמוך, מקום שאתה בעצם בקריסה טוטלית מבחינה כלכלית, מבחינה רגשית, מרגיש מאוד בודד, ואז הוא פוגש את האדם.
שאדם נמצא ובינה, באיזה שלב של חייו?
בדיוק באותו מקום, רק מהצד השני.
כלומר?
וזה היופי, זה היופי אצל, אצל אדם ואצל, ואצל דוד, שהם נפגשים באמת במקומות הכי נמוכים בחיים שלהם, הם נפגשים, רק שכל אחד נמצא ב, ב, בנקודה אחרת בחדר, ממש רחוקים, כאילו 180, והם מתחילים לעשות צעדים קטנים, אחד בכיוון השני, שזה בעצם בסופו של דבר הבלנס, האמצע.
איפה באמת הנקודות הממשק הראשונות? הרי ההתחלה היא מתחילה בקוצים, בעקיצות. תאר לנו את הסצנה הזאת, למשל, במטבח, כשהאדם נכנס, ודוד שם גם מדבר בלשון נקבה, כן. גם הוציא אותו מדעתו.
נורא קשה לו שהוא שומע אותו מדבר בלשון נקבה. גם דוד לא מבין למה זה כל כך מפריע לו, הרי כל אחד יכול לעשות מה שטוב לו, בלי שזה יציק לאף אחד. דוד זה ממש, אני חושב שדוד פשוט, סליחה, אדם, פשוט נמצא במסע הסתרה, שהנגזרת של המסע הסתרה הזאת זה פשוט לסנוע ולהתחיל כל דבר שבכלל מתקרב למקום הזה שנמצא, שנקרא הומוסקסואליות או גייז או מה שזה לא יהיה.
איך עבדתם ביחד, אתה ואוז, על התפקיד? היו דברים שהיית צריך להסביר לאוז או להפך?
ממש לא, ממש לא. אני חושב ששנינו היינו כל כך מכוונים לתפקיד הזה, שכשהמפגש כשלעצמו כבר יצר את כל מה ש... אני מקווה את כל מה שאלירן רצה מאיתנו, כל מה שאנחנו איחלנו לו. בסופו של דבר רצינו לייצר איזה סוג של אינטימיות מאוד כנה, מאוד חזקה.
מה יש בה באינטימיות הזאת שנוצרת באמת, שמתחילה במקום נמוך ובעצם מגיעה לאיזה, אפשר לומר לאיזה שהם גבהים רגשיים כמעט.
ממש, בטח, הם מגיעים עד לכדי אהבה. שוב פעם, מה יש ב... תחזור שוב פעם השאלה, סליחה?
תנסה לסרטט את התהליך שאתם עוברים, אתם הדמויות, האדם ודוד, מהמפגש הראשון שהוא מאוד חשדני, מאוד עוקצני, מאוד זה, עד לכדי אהבה מאוד גדולה.
כן, אני חושב שאמרתי את זה מקודם, אני אולי אנסה לדייק את זה עוד קצת. אמרתי, הם מתחילים במקומות כל כך דומים, אבל גם כל כך... בפינות כל כך שונות, ואני חושב שמה שאדם רואה בדוד זה את הפתיחות, את השחרור, את הביטחון במשהו ובמישהו,
כל מה שאין לו עצמו
בדיוק, ומה שדוד רואה באדם זה את התמימות, את הרוח, את הפחד, את כל מה שאצלו כבר נעלם, ובעצם הם,
את ההומופוביה המופנמת שהוא עדיין כל כך מפעיל על עצמו.
לדוד גם נמאס מכל העולם הזה, מהשוק בשר, מהזה שהכל קורה בכזאת מהירות, בלי לשנייה להתעכב על הדברים. בסופו של דבר, גם דוד רוצה אהבה, גם דוד רוצה בית, משפחה, ביטחון, ביטחון רגשי. ואני חושב שהוא רואה את כל הדברים האלה באדם, ובגלל זה הם עושים את הצעדים אחד מהכיוון של השני, באמת, אחד בכיוון השני. וזה מה שבסוף מקרב ביניהם. כי מה שדוד רוצה זה את מה שיש באדם, ומה שאדם רוצה זה את מה שיש בדוד. אולי בווליום אחר, אבל עדיין, את הדברים האלה.
שזה סוג של אופטימיות באמת. אתה שמח שלא נבחרת בסוף לאדם?
מאוד. מאוד, 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 מאוד. אני חושב, אני אמרתי את זה ללירן אלי הבימאי, ואני גם כנראה אזכיר לו את זה עוד מלא פעמים, זאת אחת המתנות הכי גדולות ששחקן יכול לקבל. ובטח ששחקן כמוני, שבדרך כלל הטייפס שלו הוא מאוד שונה, והוא מתאפיין דווקא בגבריות ובכוחנות ובאיזשהו משהו מצ'ואיסטי, ופתאום לשים אותי במקום הרך הזה, עבורי זאת הייתה מתנה. אני אין לי ספק בכלל שאני אשתמש במתנה הזאת עוד כל כך הרבה בהמשך החיים שלי, וזה המון בזכות אלירן.
אמרי ביטון, אחד
מכ... המקום להגיד תודה.
כן, אמרי ביטון, אחד מכוכבי הסדרה הזאת, העיר הטובה. תודה רבה שדיברת איתנו ובהצלחה.
תודה, תודה לך, בהצלחה לכולנו.
להתראות.
חלון גאווה.
אלון אמיר הוא ללא ספק דמות מאוד מרכזית ומשמעותית בכל מה שקשור באירוויזיון הישראלי והבינלאומי. אפשר לומר שהוא כמעט אורים ותומים לכל ההתרחשויות שמלפני, ובעיקר מאחורי הקלעים של במת המוסיקה הגדולה בעולם. ככה נורא אוהבים להגיד על האירוויזיון, זה כנראה נכון. בכל מקרה, מהמקומות האלה, בין היתר הוא כתב שני ספרים, השני רואה אור ממש בימים האלה, זה מה יש, כך הוא קרא לספר, כמו הקודם, שנקרא שלוש דקות של נצח. גם בספר הזה אלון אמיר ככה מייצר ומציג לנו דמויות להטביות שבעצם חוגגות את החופש שלהן, להיות מי שהן רוצות, מי שהן יכולות להציג בלי להתנצל, ולהפך, להתהלך בראש מורם ואפילו עם הומור. שלום אלון אמיר.
בוקר טוב, מעניינים.
בסדר גמור, מה שלומך?
מזל טוב לך על הפרס, בוא נתחיל בדברים החשובים.
למה להביך בן אדם בשידור חי?
כי זה תפקידי בחיים.
תודה רבה לך, יקרי.
עזוב את הספר שלי, יש פרסים, זה יותר חשוב.
לא, לא, הספר שלך עכשיו הוא הנושא שלנו. תגיד, זה לא יהיה מופרך לקרוא לך מיסטר אירוויזיון, נכון?
בהרבה רעיונות שעשיתי בכל רחבי העולם, תמיד מציגים אותי כמר אירוויזיון הישראלי, שזה נחמד ומחמיא. תשמע, יש לי ניסיון של...
אז זהו, בוא, ספר למי שעדיין לא יודע, עם כמה מדינות עבדת מאחורי הקלעים על, על ייצוג שלהם באירוויזיונים?
תלוי איך אתה סופר.
לא, אתה סופר, אני לא סופר.
תשמע, עבדתי קודם כל כדובר משלחות ישראל לאירוויזיון, ודובר משלחות של בלרוס וסלובקיה לאירוויזיון, ויועץ של משלחות של נורווגיה, ושפטתי בקדמי אירוויזיון בכל רחבי אירופה, עם המון, המון מדינות והמון פעמים. וסיקרתי תחת התחרות כעיתונאי, והייתי מפיק בפועל, ועבדתי עם דנה כשהיא זכתה, ועם להקת עדן בירושלים, ו...
ועוד היד נטויה. אז בוא נדבר על ינאי טננבוים. מי זה ינאי טננבוים, גיבור הספר?
ינאי טננבוים הוא אני. כלומר...
חד וחלק, אפילו בלי להתפתל, אוקיי.
לא, גם בלי להתנצל.
ברור.
הספר הוא נכתב בהשראת כל שנות עבודתי באירוויזיון, שלקחתי סיפורים מאחורי הקלעים וחוויות שעברנו, ויצרתי סיפור מאוד נחמד, ועם גם עומק וגם דרמה, וגם מאוד קליל. ספר טיסות נורא נחמד.
תן לנו סיפור אחד, כי אין לנו הרבה זמן, ככה שממש מתאר את הדרמה של להיות יחסי ציבור, דובר, מפיק של שיר באירוויזיון.
תשמע, כדובר לדוגמה משלחת ישראל, זה מהספר הראשון, כשמייצגים את המדינה באזרבייג'אן, מדינה מוסלמית עם גבול פתוח לאיראן, ואתה טס עם 15 אנשי שבק שמונעים חטיפה שלך והריגה על ידי טרוריסטים איראנים, וזה באמת קרה לנו.
מה זאת אומרת?
תפסו 40 טרוריסטים איראנים שבאו להרוג אותנו, את משלחת ישראל לאירוויזיון, לדוגמה.
לא, רגע, איך הכינו אתכם? איך גילו לכם שיש 40 טרוריסטים בעקבותיכם?
כשאתה שם הם לא מגלים לך. מכיוון שעשיתי אירוויזיונים לפני בקור, וראיתי מה שקורה מבחינת... כמות האנשים שמגיעה איתנו, הסוכני שבת, ואז גם הבנתי כנראה, כי לא קיבלתי על זה אישור, שהיו גם אנשי מוסד תמויים שם, תוך כדי לא מספרים לך כי אסור להם, אבל הבנתי פחות או יותר מה קורה, וחודש אחרי...
אבל קיבלתם הנחיות, לאן ללכת, לאן לא ללכת, מתי ללכת?
לא רק לאן ללכת, לא ללכת, מה קורה אם אנחנו שומעים יריות באמצע הלילה במלון, איך להתחבא, לאיפה לרוץ, מאיפה לברוח, אם יש ניצולים ברמות האלה. שאתה אומר, לא, 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 לא לזה נרשמתי. אני בתחרות זמר, לא, מה קורה כאן?
כן.
ועוד הרבה מאוד דברים.
אחת התקריות שאתה מספר עליהן בספר זה תקרית במוסקבה, נכון?
שזה גם מבוסס. זה מבוסס
על חוב הסתר.
שעברתי עם חוב הסתר שעשינו מלא...
מה קרה שם בדיוק?
הגענו מאירוע אירוויזיון, יש למי שלא מכיר, לפני אירוויזיון הרבה מאוד אירועי אירוויזיון מקדימים, פרומו, והיינו בלטביה וטסנו למוסקבה, וכשהגענו למוסקבה עם עוד כמה זמרים מאירוויזיון, השחיתו לו את הדרכון
ביקורת הגבולות.
כן, ואנחנו שם ל-24 שעות, ומה אתה עושה, והשחיתו לו את הדרכון כי... בגלל החשד או החשש, זאת אומרת, הנה, כל הלהט"ב שם הנושא הוא בעייתי מאוד. ואיך אתה מתנהל ומה אתה עושה, ולאיפה זה מתפתח, מעבר לזה ששימו אותנו שאנחנו משקרים על מנת לפגוע בזמר הרוסי, אבל היו עדים לזה, ולאיפה זה באמת מתפתח ויכול להתפתח. ובספר זה מתפתח בצורה מאוד דרמטית.
כן, אלון, תן לנו את הסיפור הכי מצחיק שקרה לך באירוויזיון.
עם חובי במוסקווה,
בכל זאת, עם חובי דבר הכי מצחיק והכי עצוב קרה.
כן, וישבנו, ואחרי ההופעה, וישבנו עם כל האומנים, וקצת השתקרתי, כי את אומרת, מקדוניה גרמה לי להשתקר. ובסיתי שם קצת פדיחות לעצמי.
באיזה אופן? מה אמרת שלא היית צריך להגיד?
היה שם קונדיטור שהכינו גם מאוד וגדולה לזמר הרוסי שישב לידי, והקונדיטור הגיע והתחיל לדבר על ההוגה, ותוך כדי שהוא מדבר כמו גאה ושמח, ואני טועה מההוגה ואומר לעצמי, אבל בכל רם ובאנגלית, oh, that's disgusting.
Oh my god, למה?
כי אם אני יכול להביך את עצמי, זה יקרה. זה אני על כך, זה הדבר אדם.
מרפי.
אבל שטויות. צוחקים על עצמנו, זה הכי חשוב.
איך הוא הגיב לדיסקאסטינג הזה?
אני לא זוכר, סיפרו לי את זה, כי אני לא באמת זוכרת.
לא היית בהכרה בכלל.
אני פשוט מאמין שזה קרה, כי זה נשמע כמוני. אז הבנתי שכולם צחקו חוץ מהזמר הרוסי והקונדיטור.
כן, אלון, אנחנו צריכים לסיים לצערי. למה קראת לספר זה מה יש?
כי לא תמיד התנאים הם אופטימליים, ולפעמים אתה אומר זה מה יש, ואם זה נעבוד. לאו דווקא לנצח, אבל נעבוד. נגיד שהספר, אפשר לקנות אותו דרך עמוד הפייסבוק, אלון אמיר ספרים, כי הוא לא בחנויות, בחירה שלי, ודרך שם אפשר להזמין.
יפה, אלון אמיר על מאחורי הקלעים של תחרויות האירוויזיון מנקודת המבט, שרק לך יש אותה, לאף אחד אחר לא יכולה להיות. תודה רבה לך שדיברת איתנו, והצלחה עם הספר.
תודה לך, ומצל טוב שוב על הפרס.
תודה. הנה, אנחנו לקראת סיום, יש לנו זמן, אנחנו נוכל לשמוע עוד מחברה פדרוגה של להקת קיסקיס. כאן אנחנו מסיימים עוד מהדורה של חלון גאווה. תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת, משה מושקוביצו, טכנאי השידור. אני איציק יושע, נתראה כאן בעוד חלון גאווה בשבוע הבא. להתראות.